מאזינות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר עצלן. תוכנית שבועי של משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, עונה 11, גבלתי הפעם פרק 12. אני אבי מנח.
אני יודע חלפון.
אני נבות רם.
הידד, הצגנו את עצמנו נכון.
כן. יש, בגלל שאני, כשאני מקליט את הפודקאסט, אז לי יש מצלמה פועלת ורואים אותי בגרסת וידאו, אז בשלב מסוים הבנתי שכשהמנגינת פתיחה משודרת, אני עדיין עושה את הדברים של לבדוק שהכל פועל וזה, ואני נראה נורא רציני. אז בשלב מסוים התחלתי לרקוד יחד עם מנגינת הפתיחה, וזה מה שאני עושה מאז.
סבבה?
מה קורה? מה שלומכם?
בסדר.
אני בטוניקה הרשמית שלי, שבה אני מנחה את כל המשחקים האינטרנטיים שלי.
יש לך טוניקה רשמית למשחקים, יפה. אני לובש חולצה כשאני מנחה באינטרנט.
זהו. הסיבה היחידה שאני לובש חולצה בזמן ההקלטה הזאת, זה כי רואים אותי במצלמה.
אני טרחתי ויש לי טוניקה רשמית.
אתה רציני.
אתה מקוטע, אתה במקרה לזיהוי, איך קוראים לזה? הדבר הזה בדיסקורד ש... שמזהה את ה-voice activity והוא לא על אוטומטיק?
No, I'm willing to check.
אה, אוקיי.
Voice activity.
כן, voice activity, אבל הוא על אוטומטי. אוקיי.
לשים אותו על אוטומטי או להוריד אותו?
לשים אותו על אוטומטי.
אוקיי, הוא על אוטומטי.
מצוין, זה עובד הכי טוב ככה. אחלה. שלום, אנחנו שורפים משחקים, הפודקאסט לגמר העצלן, עם כל התקלות
כמובן. לבעיות טכניות זה אנחנו.
כן, מראשית הפודקאסט ועד היום, זה ככה נשאר. אנחנו משדרים מדי יום שלישי בערוץ הטוויץ', twitch.tv/isl.me, ולאחר מכן הפרקים עולים בימי שני לאתר isl.me, שם אתם יכולים למצוא את כל פרקי העבר וקישורים להרשמה לדרך המועדפת עליכם להזין לפודקאסטים, אפל, ספוטיפיי, גוגל, וואטאבר. אנחנו נדבר על משחקים ששיחקנו לאחרונה, משחק בנבות כאן, אז יש לנו גם ויודה, כן? אבל ליודה זה constant existence. אבל לנבות יש גם רולפליי לדבר עליו, יודה דיבר על רולפליי בשבוע שעבר. ואם יש לנו זמן, אחרי יודה ונבות, אז אני ידבר על עוד דברים של פרסונה. כי ככה, כי זה כל מה שאני משחק עדיין.
כן, הפודקאסט הזה הוא ממש כאילו המהות של אביב, זה כאילו, לגיימר העצלן, הוא משחק משהו אחד, ואז הוא מוצא מלא מנחים שיבואו לדבר על המשחקים האחרים שהם עשו, ואז הוא מוסף, אה, לא היה לי זמן לדבר על המשחק שאני משחק.
זה בדיוק מה שקורה בתוכנית הזאת, לא, יש תקופות שאני דואג לבוא מדי שבוע עם משחק חדש, אבל לפחות כאילו, גם עם זה שאני משחק פרסונה חודשיים, אני חושב תוך כדי השבוע על מה אני אדבר הפעם על פרסונה שלא דיברנו על הפעם קודמת.
כן, אבל סוכנת פרסונה והוא די מוצלח וזה.
אני רוצה לספר לכם את זה, אני תוכנת Monster Hunter World כבר שנתיים, אז לא...
בסדר, הייתה תקופה בפודקאסט שזה הלך כך, אני דיברתי על משחקים של, משחקי MMO, איזה שלושה שהייתי משחק, ראוך היה מדבר על משחקי קלפים שהוא משחק, ורק אביב היה מרשנה כל שבוע משחק.
כן, זה ככה התחלנו, זה היה לנו...
אביב, זה true MVP. אנחנו מרשים לעצמנו להתברבר.
כן. טוב, לפני שנתחיל לדבר על משחקים, חסויות, קודם כל מרץ', יש מרץ', יש חנות מרץ', אפשר לקנות מרץ' של הפודקאסט, isl.me/merch, סטרים אלמנטס הוסיפו השבוע... אקסטרה אקסטרה לארג' מאוספד, כלומר הם בגודל של שולחן, 90 סנטימטר על לא זוכר כמה, אז הכנסתי את זה לחנות גם, אפשר לקנות דסק מאטס עם העיצוב של הפודקאסט, וזה מגניב, לצערי זה עולה קצת יותר מדי בשביל להביא את זה לארץ, אז לא הזמנתי את זה עדיין.
כן, ראיתי את זה ואני כזה.
כן. אבל לא יודע, אם תעשו קנייה מרוכזת או משהו, אז אתם יכולים לקנות חולצות וכוסות ודסקמאט וכאלה, זה קטע של חסויות בקטע של תעשו לי טוב על הלב אם תקנו, כי הורדתי את כל השולי רווח למינימום, אז הרווח הוא איזה חצי דולר על כל מוצר או משהו כזה. אז מזה לא נכנס הכסף. אם אתם רוצים לתמוך לנו כספית, אפשר לעשות את זה דרך ערוץ טוויץ'. אני כל היום עובד על דברים של יוטיוב, אז כבר התבלבל לי במוח. isl.me אפשר להירשם, ואפשר לתת טיפים וביטים וכן הלאה. וכמובן, יש לנו קישורי אפיליאטס, שאתם יכולים לקנות דברים שאתם קונים בכל מקרה, ואנחנו מקבלים מזה כמה גרושים. משחקי וידאו בהמל בנדל, isl.me/המל, זה לא רק משחקי וידאו, יש כרגע בנדל של פאת'פיינדר, האמת. ספרים של פאת'פיינדר.
זה משקיעה, שזה די אוסום.
של פאת'פיינדר 2, זה די מוצלח.
כן,
כאילו, אפשר... הוא כולל המון ספרים שכאילו, לא ברור כל כך איך הם בדיוק קשורים ספציפית לפאת'פיינדר 2, כאילו, ספרי קריאה כאלה, אבל כן, זה מגניב, יש שם די הרבה משחק, די הרבה דברים.
כן, יש את זה.
זה, ועם כל הכבוד, אם רוצים להיכנס לסיסטם חדש, כי אתה יושב ובונדק את מחירי הספרות הדיגיטלית כדי להיכנס, אפילו לדין דימה דורה 5, אז מגלה שאתה יכול לקבל פאת'פיינדר 2 ב-מה? 8 דולר?
5 דולר. 5.
5-8 דולר.
5 זה הספר בסיס.
בדיוק, כדי לקבל ליטרלי את ה-Beginner's Bundle.
את כל מה שאתה צריך.
This is...
כי אני רק אגיד משהו קטן על פאת'פיינדר, שבניגוד ל-D&D שאתה צריך מלא ספרים, בפאת'פיינדר מספיק הספר בסיס, כי כל השאר זה באינטרנט, אז באמת, כאילו, הספר בסיס, הוא גם הספר לשחקן וגם הספר למנחה, וכל מה שמעבר זה תוספות נחמדות, אז כאילו...
יפה.
It's amazing, it's nice to know.
כן.
אני למשל קניתי.
מעולה.
אני לא, אני מקבל את כל הדברים של פאת'פיינדר. אני פאת'פיינדר בארץ, אז...
עדיין? עשית...
בטח!
עשית עם זה משהו בשלוש שנים האחרונות?
מה אתה צוחק? אני ב... דרקוניקון הקודם, עשיתי את ההשקה של פאת'פיינדר 2 בארץ, היה לנו, בשני הימים היה לנו איזה 20 משחקים של פאת'פיינדר 2, באייקון עשיתי רצתי סטארפיינדר בחמישה שולחנות, כאילו הרפתקה אחת בחמישה שולחנות, ב-D&D קוראים לזה אפיות, אני מריץ באונליין כל מיני דברים. כן, פשוט אין כנסים בארץ, אז אין כל כך מה לעשות מעבר, אז קצת קשה.
טוב, בסדר.
אבל כן.
אני אפסיק לצחוק עליך.
וטוב שכך. רגע, לא, אני לא יכול להתמודד עם זה. מה זה, אתה מפסיק לצחוק עליו?
לא, שאני עדיין כאילו פאת'פיינדר בארץ ולא עושה כלום.
אני מבין, אני מפסיק לצחוק עליך.
לא, לא, צחוק עליי על דברים אחרים, זה בסדר.
כן, ברור. אני עדיין נוח... אני עדיין מחזיק את האתר של ה-Pathfinder Society, שלא הודכן מהיום שהוא שק.
אה, לא נכון, התקנתי אותו מאז כמה פעמים.
Anyways, איפה הייתי? הייתי בכישורי שותפים. isl.me/humble, isl.me/book, זה book depository, isl.me/drive, זה drive to RPG. היום חשבתי על זה שאני צריך לשנות את זה ל-isl.me/RPG, שיהיה יותר הגיוני, אבל לא חשוב. זהו. נבות יתחיל, וכשאתה מתחיל, תקרב קצת את המיקרופון אליך, כי בכמה דקות האחרונות נשמעת לנו מרוחק.
אוי, אתרי.
כן, לגמרי. כן, יותר טוב, יאללה, בוא נדבר על דברים. דבר איתנו.
אוקיי, אז בוא בכל זאת תנחה אותי קצת, תהיה לי DM. מאיפה אתה רוצה להתחיל? משחקים...
אנחנו מתחילים לפי סדר הוראות הפרק, אז אם כתבת קודם כל רולפליי, אז תדבר על קודם כל על רולפליי. ספר לנו על הים השביעי.
מהדורה שנייה היא משיטת משחק שאפשר להבין, היא מהדורה שנייה, שבעצם מנסה לעשות סיידסטפ להמון מהבעיות שמשחקי תפקידים של פנטזיה קלאסית מנסים לעשות ולדעתי לא עושים כל כך טוב. אחת הבעיות של הרבה סטינגס של פנטזיה קלאסית זה שהם מנסים לערבב values, ערכים תרבותיים, משחקיים של משהו, של איזשהו היסטוריה מדיאבלית, ימי ביניימית מדומיינת שהשורשים שלהם איפשהו
תקלה אצלי.
יש לנו רובים, אבל איכשהו יש לנו תקשורת. ועוד כל מיני אירועים כאלה. ומה שעושים ביום השביעי הוא בעצם not to all of that, אנחנו משחקים בלא אירופה של המאה ה-17, עם לא הכנסייה, בלא אירופה, שוב פעם, וזה הכל לא, כי אתה לא משחק בצרפת, אתה משחק במונטיין, שכתובה עם הרבה יותר אותיות ממה שבאמת שיש שם, כי זה לא באמת צרפתית, אבל זה לא צרפת, ויש שם את מלך השמש, שהוא לא לואי ה-14, אבל, ויש שם כל מיני דברים, וזה לא אירופה, זה, יש שם היפוך, יש שם הברה מאוד ברורה של, אנחנו עושים כל מיני היפוכים, על ההיסטוריה, כלומר כל מי שיש לו עיניים בראש ויודע מה שהולך לעולם בנוי יבין שקסטיל זה בעצם ספרד ודאצ'ה היא בעצם איטליה וכן הלאה וכן הלאה, והכנסייה הוותיצינית היא לא הוותיקנית, היא הוותיצינית, אני מבקש.
והמפת עולם גם נראית כמו לא אירופה? או...
היא מאוד לא אירופה, עם שלוש איים שנמצאים מצפון מזרח ללא אירופה, שבמקרה נקראים אבלון, ויש בהם פיות.
אבל הם לא אנגליה.
אבל הם לא אנגליה, למרות שלמלכה קוראים איליין.
זהו, זה, כי התיאור עולם שלך מזכיר קצת את התיאור עולם של Warhammer Fantasy, שכאילו, לא, זה לא אירופה בכלל, אבל אלה בכלל לא הבריטים, ואלה בכלל לא זה, אבל לפחות המפת עולם נראית...
אבל כל מה שאני מתאר עכשיו עלול בטעות להישמע כאילו אני מבקר את זה. לא. זה יתרון כביר. כי השעיית הספק שלך goes out the window. זאת לא אירופה. אני לא צריך לעבוד לפי מחשבות אירופאיות. הכנסייה, אני יכול להגיד מה שאני רוצה על הכנסייה ועל המדינות השונות, ואני יכול להשתמש בטרופים שמתבססים עליהם בתור מנחה, אבל אני לא מחויב אליהם, ואף שחקן לא יכול לקפוץ לי באמצע ולהגיד, אהה, אבל לפני 30 שנה היה מלחמה בין הנסיכים בגרמניה, ובגלל זה מה שאתה מתאר עכשיו לא מתאים לי לתחושת הדומות המשחקית, כי הוורסימיליטות שלי נפגע עקב כך. זאת לא אירופה. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה את אירופה. אבל זה מספיק קרוב, ועדיין יש את ההיפוך הזה. מאוד נוח. אני מריץ בזה מיני קמפיין קצרצר, אחרי שניסיתי להריץ משהו בעולם של The Expanse, וקצת נמאס לנו מחישובי זמן מרחק ספטיאליים.
איזה שיטת המריץ The Expanse?
הרצנו הק של פייט, בשני מנחים, עכשיו אנחנו אותם שני מנחים מריצים 7C,
זהו, הייתי רציתי, קיוויתי קצת בלב שרצת את זה בטראבלר.
אז אני ממש אנשים נדרים כל אחד ואחת מהם, אבל הקונספט של להשתמש בשיטה אקסס עושה להם גרדת באזור האוזניים, והם נורא משתדלים להימנע מזה, והיתרון של 7C זה שמגלגלים פעם... בדרך שבה אנחנו משחקים את זה, זה שאנחנו מגלילים פחות או יותר פעם אחת בסשן של 3.5 שעות, ושאר הסשן אנחנו פשוט רוכבים על מה שהיה, על הגלגול הזה.
אוקיי.
פעם, פעמיים בסשן לכל היותר, וזה מספיק.
זה... לא, כי נגיד, יצא לך להכיר טרבלר?
לא.
אז טרבלר זה שיטת סייפיי heavy, כבדה בטירוף. שהיא כאילו, כשהתחלתי לראות The Expanse, ובדיוק עכשיו אני רואה את עונה 4 קצת באיחור, אני כזה, כן, טרבלר נועד, כאילו, Expanse מריצים בטרבלר, כי הכל שם חרה, הכל שם דופוק, והכל מפגר, כאילו, תלוי מאיפה אתה נולד, והשיטה הזאת כל כך מגניבה, שאתה יכול למות בשלב האחרון שאתה יוצר את הדמות שלך. כאילו, אשכרה, הגלגול האחרון של הדמות שלך, זה מה קרה לך אחרי הקריירה שהתחלת, ואז יש כזה, לא קורה כלום, נפצעתי קל, עומתתי. ואז את השעתיים האחרונות פשוט אתה זורק לפח, כי הדמות שלך מתה עוד לפני שהתחלת.
לא לוקח שעתיים לבנות דמות.
בטרבלר זה לוקח זמן.
אני לא בטוח שאני ואתה מבינים את הקונספט של מגניב באותה צורה.
לא, אבל כאילו, זה נורא כיף, הם שינו את זה בטרבלר החדש, כאילו החוק האחרון הוא אופציונלי, אבל כאילו זה נותן ממש את התחושה של The Expanse, כי בסופו של דבר באקספנס זה כולם עשו פעם משהו בחיים שלהם, ועכשיו הם התגלגלו לעלילה של הסדרה, שזה בדיוק פה, כאילו, היית לוחם, היית בנאי, היית משהו, ואז התגלגלת לחבורת הרפתקנים הזאת.
אנחנו הראה משהו טיפה שונה.
סבבה.
אבל זו לא הבעיה שלנו, זה שזה לא תופס את השחקנים כמו שצריך, ואיבדנו את לעבוד במומנטום, וגם המסקנה שאנחנו רוצים לעשות משהו אחר, ומה שעשינו זה 7C. ולפחות בינתיים, העובדה שכל המשתתפים הם אנשים אובר אינבסטד בהיסטוריה, for that matter, אנחנו אני לא צריך לתאר בגדים, כיוון שיש לנו מי שיספר לי, האם בתקופה הזאת במקום הזה השתמשו בכפתורים הנכונים, ומה סוג התפרים שהשתמשו בהם לחוטלות.
אוי אלוהים.
כן? שוב פעם, יש לי עכשיו איזושהי מגיפה קטנה של משחקי תפקידים שולחניים, שבהם כל מי שמשחק הוא היסטוריון יותר טוב ממני.
אוי
אוי. ויש תואר בהיסטוריה כללית. אז כן. זה מצב מעניין. מה עוד אני יכול להגיד על 7C? אני חושב שהדבר שאני הכי אוהב ב-7C זה העובדה ששיטת הקסם ובעצם ניהול דמות היא אולטרה מדויקת. זה אחת משיטות הקסם היותר קשיחות שנתקלתי בהן, שמאפשרות הרבה מאוד חופש משחקי, אבל מצד שני הן נורא ברורות במה אתה יכול ולא יכול לעשות. הדוגמה הכי טובה לזה, לטעמי, זה שא', לקסם תמיד יש איזשהו מחיר, וקסם הוא תמיד תרבותי מאוד. אפשר לראות בצורה מאוד ברורה מאיזה תרבות הלא אירופאית לקחו את הקסם. לצורך העניין יש לך את קסם הפורטה, המונטייני, שבכלל, כמובן שזה לא קסם צרפתי, למרות שהוא כולו קסם דם שמזוהה עם האצולה המנוונת. הקסם הזה זה קסם שיכול לעשות בדיוק שני דברים. It's an entire magic school, שכל מה שהוא עושה, הוא עושה משהו אחד נורא פשוט. הוא אפשר לך להשתגר מנקודה א' לנקודה ב', ולמשוך משהו מנקודה ב' לך. זהו. אבל אתה יכול לעשות את זה pretty much everywhere and anytime you want. And suddenly you have an entire case of people that can simply teleport around the world. ואז ישבו וחשבו, אוקיי, אז מה זה עושה לאוכלוסייה? מה זה עושה לטכנולוגיה? מה זה עושה לסטינג? ומאחר לקסם הוא קסם אבלוני, בו הדמות מקבלת מנטל של איזשהו אביר משולחן מרובע, שבו יש מלכה ויש גרל קסום שנותן כוחות. הם לא אבירי השולחן העגול,
לא, זה לא שולחן עגול לחלוטין, זה שולחן מרובע.
שולחן מרובע כלשהו.
כן,
שיהיה לבדל בין הדברים. אני שמח שאתם מסכימים איתי שזה נורא ברור. ולוקחים איזשהו מנטל של איזשהו אביר פיות כזה או אחר, וכל אתה מציית לקוד האבירי של הגרל, לא הגרייל, הגרל.
באמת?
כן,
אבל גרייל זה מילה אמיתית, למה לא להשתמש בגרייל?
כיוון שגרל זו גם המילה האמיתית, וגרל היא המילה המקורית והנכונה לזה.
אוקיי.
הגרייל זה מילה מאוחרת.
סבבה.
אם אני זוכר נכון מהלטיניזציה וה... והניצור הפכו את זה לקוס ששתה ממנה ישוע בסעודתו האחרונה, וזה הפך לגרל, שזה איזשהו משהו קצת אחר. אבל לא משנה, שיעור ההיסטוריה בפעם אחרת. הקטע הוא שיש לך אבירי פיות ויש להם קוד אבירי, והם יכולים לעשות דברים, ויש להם כל מיני, הם משפיעים בעיקר על עניינים של מזל ושל chance and fortune, כיוון שלקוחות של פיות בעצם. תחת דומיינים כאלה ואחרים. ועוד כהנה וכהנה, יש קסם סלאבי וקסם, סליחה, לא סלאבי, סרמטי. איזשהו שיבוש של שם של ערבות מזרח אירופה, ויש את אייזן, או איזן, שזה כמובן גרמניה, עם המפלצות וציידי המפלצות שלהם. והדרך שבה גיליתי ש-7C עובד עבורי זה כשישבתי לבנות איתי ניגו מונטויה, שהוא דמות קנונית לחלוטין מ-Swashbuckling Hero Tropes, זה לקח לי פחות או יותר רבע שעה.
מנהב.
צור את איניגו מונטויה כסייף שנלחם בשתי הידיים שלו, עם כל הכוחות המיוחדים שלו, כולל חבר בשם פזיק.
נדר.
אוקיי, זה באמת.
זה המשפט שהוא חייב לתקוע בזמן.
ושיש לו קאץ' פרייז שמשפיע על מהלך הקרב.
תודה על היציאה.
כל שם, זה אשתי ברקע.
כן, הבנתי את זה.
כן, הבנו.
כן, מצוין.
רגע, לקאץ' פרייז יש השפעה מכנית?
כן, ודאי.
מה הוא עושה?
הוא מאפשר לך... הוא מאפשר לך לגלגל, נו, להחשיב קוביות נמוכות יותר. זה איזשהו advantage, שאם אתה פועל לפי איזשהו טרופ של הדמות שלך, אתה מגלגל, חלק מהקוביות שלך נחשבות יותר. הסיסטם המכני, ממש מקסים, יש שם... הוא דוגמה לדעתי לאיך עושים סיסטם שמאוד מאוד... בנוי לתוך העולם, והעולם בנוי, אפוי לתוכו בתפיסות שלו, והדרך שבה מגלגלים את הקוביות היא שבירה שלי לפחות, היא מאוד כיפית מסטורי טלר. כי אתה לא סופר הצלחות סתם, אתה לוקח מאגר הקוביות שלך ומתחיל לחבר מספרים. ואתה צריך ליצור עשיריות בדרך כלל. צריך לנהל מאגר קוביות של 6 קוביות, אני לוקח את התוצאות ומתחיל ליצור עשיריות, 8 ו-2, 6 ו-4, 3, 4 ו-4, אני חושב, יצא 11, אבל זה 3 קוביות שיוצרות לי עשירייה. וכל עשירייה כזאת מייצרת לי הצלחה, שקוראים לה במשחק רייז, וכל רייז כזה מאפשר לי לקחת פעולה אחת מוצלחת בתוך הסצנה, או להתקדם לעבר הצלחה באיזושהי פעולה אחת. דוגמה לפעולה שאני יכול לקחת בתוך הסצנה, אני מוצא את האויב בתוך סערת הקרב. יש איזשהו וילן, קרב בין שתי ספינות, אני רוצה למצוא את הוילן לפני שהוא מגיע לחטוף את המחשפה שאני מנסה להגן עליה. אני מוציא רייז ואני מגיע אליו. זהו. אני רוצה להפיל אותו לרצפה, אני מוציא רייז. אלא אם כן המנחה מחליט... מאוסף כללים קצת שונה, שמשהו מפריע לי בזה, אז אני מפיל אותו על הרצפה. וכל מיני דברים כאלה, אני לא רוצה לגשת יותר מדי, אני רוצה להגיד עוד שני דברים על שני קמפיינים אחרים שאני מריץ, אבל בגדול אני נורא ממליץ, ברמה אישית לחלוטין, בגיק אנד סנדרי, הכותב של השיטה מנחה מנחה בשישה חלקים הרפתקה יחידה של המשחק, ומראה מה צריך לעשות עם הסיסטם.
ואנחנו נשים קישור בהערות הפרק.
אין שום בעיה, אני אשים קישור.
לא, הנה, מצאתי.
אני עכשיו מריץ קמפיין, מיני קמפיין שנקרא רומאים חסרי מנוח.
אני חסר להם.
מה?
אני חסר להם. לרומאים.
כי אוביב מנוח.
יופי יהודה, למה אתה מסביר את הבדיחה?
כי הוא שאל, לא הבין.
הוא הבין.
יפה, לא זוכר שקוראים לך מנוח.
הרסת.
אתה בעצמך גאה בזה שבאינטרנט כולם יודעים שאתה אביב וייסל, ואף אחד לא זוכר שקוראים לך מנוח.
הרסת.
והם, אתה אכן חסר להם מאוד. וזה משחק ששובר הרבה מהכללים שיש כרגע, כי הוא מתנהל למעשה בלי שיטה. עם GM ספיית מוחלט למעשה. והוא מתנהל ברומא שנת 36 לפני הספירה, לא ברומא, למעשה בהרקולנום ופומפי.
חשבתי שאנחנו שוב עושים את הקטע של רומא, אבל זה לא רומא.
לא, 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 זה למעשה בדיוק מתרחש בהרקולנום ופומפי, בגלל שאני הלכתי והייתי בדיג סייט, משך זה 10 שעות והסתובבתי שם, אז יש לי kind of vivid memories על מה אני מתאר להם, והם משחקים משפחה של רומאים, ואנחנו משחקים משחק שהוא היפר-ריאליסטי. במובן של כל מה שעלול להפריע לאנשים בהיסטוריה האמיתית, כלומר, בהיסטוריה כמו שאני מבין אותה, אמיתית, אבל בהבנה שלי כהיסטוריון של איך דברים התנהלו בחיי היומיום של רומאים, נמצאים בתוך המשחק. ניהול משפחה, דת, אלימות כלפי אנשים, כלפי נשים, עבדים. What have you? All of it is there. ואני חייב לציין שהאתגר, קודם כל יש לי משתתפים פנומנלי, אבל ה-fact is שאפשר להריץ משחקים שהם מאוד 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 ריאליסטיים, שנוגעים בהמון נקודות מאוד מאוד קשות, ועדיין to keep it civil and sensitive and interesting, אבל אנחנו עושים decompression אחרי כל סשן.
מעניין.
כי יש שם סצנות שהם אני מרגיש לא בנוח להריץ אותם, למרות שאני זה שכותב אותם. ורציתי לפתוח את זה לדיון, גם לקהל הרחב וגם כללי, כי יש הרבה מאוד דיונים בעולם משחקי התפקידים לאחרונה, נושאים של גזענות, נושאים של רפרזנטציה וכן הלאה, ואחד הדברים שמעניינים אותי, לפחות במשחק הספציפי ההוא, דווקא לחקור רפרזנטציה ולחקור איך כי התפקידים יכולים להתמודד עם זה גם בפינות הכי קשות שלהם, כי וואלה, הרומאים לא היו אנשים ש by our day and age standards would have been anything but villainous. אלה היו אנשים עם סט ערכים בעייתי, problematic doesn't even begin to describe it. And yet you can run an interesting, compelling and very understandable game גם לאנשים שמגיעים מהמאה ה-20 ולא עשו תואר בתחום כדי שתהיה להם את היכולת להזדהות עם זה.
יש לי שני דברים להגיד בהקשר הזה. האחד, אפרופו דברים שקרו בתחום משחקי התפקידים, אז לא בגל הנוכחי, אבל לפני כמה חודשים. אם אתם מכירים, מאזיני התוכנית כנראה יכירו מי זה אדם קובל, שהוא היה היוצר השותף של Dungeon World, שאני תרגמתי כוונו, ובשנים האחרונות הוא היה אישיות RPG מאוד מוכרת אונליין, הריץ הרבה מאוד מהמשחקים של רולפליי של הערוץ, אחד הערוצים הכי ותיקים בתחום, היה הפופולרי ביותר לפני שקריטיקל רול הגיעו לתמונה, ובאחד המשחקים שלהם, פאר ורונה, הייתה תקרית שבה אדם הריץ סטנה בעלת אופין מיני, ללא התראה או תאים ציפיות או הכנה של הקבוצה, וזה הוביל לפולינג אאוט בין השחקנים אליו, ובאופן כללי הרבה מאוד זעם כלפיו, כלפי התכנים שהוא הכניס, ובסופו של דבר הוא לא חזר מזה. בעקבות התגובות שהוא קיבל על התקרית הזאת, זה הוביל לרפש האינטרנטי הרגיל. שבו הוא קיבל איומים על חייו, וקריאות להתאבדות, וכן הלאה, המעסיקים שלו, הוא היה GM Master גם של Wizard of the Coast, GM Master, Game Master גם של Wizard of the Coast, וגם של Roll20, והוא הופסק, העבודה שלו הופסקה עם שני הארגונים האלה, ובסוף הדבר הוא החליט שהוא לא חוזר יותר בכלל לסטרימינג, ליוטיוב וכן הלאה. אני לא לרגע תומך בדברים שהוא עשה, פשוט באותה, כשהדברים האלה התרחשו, לי זה היה מאוד קשה שבן אדם שהיה לו נוכחות מאוד חיובית בתחום, הוא היה קוויר, והוא עשה הרבה מאוד למען רפרזנטציה ושילוב של אנשים, והייתה לו קולינג שואו שבה הוא קיבל שאלות מהקהל, היה לו שתי תוכניות, גם כאלה שספציפית למשחקי תפקידים וגם כאלה בעניינים אישיים. וזהו, הייתה, אני תפס אותו כנוכחות מאוד חיובית, ואז התקרית הזאת וכל מה שהייתה. עברו כמה חודשים, אז עכשיו אני קצת מסוגל לדבר על זה יותר ברוגע. באותה תקופה היה לי מאוד, מאוד קשה עם מראה שחורה שהסיפור הזה עורר בי אישית, עבור בן אדם שהיה עבורי מודל לחיקוי, ופשוט נמחק, הנוכחות הפומבית שלו נמחקה לחלוטין בתקרית הזאת. ומאז קרו עוד הרבה דברים, זה נראה כמו בליפ על הרדאר היום, כי בשלושה חודשים האחרונים היו כל כך הרבה סוגיות כאלה, משני הצדדים, שאני אומר משני הצדדים, גם אנשים שמואשמים ובצדק והוא עפו מתפקידם וכן הלאה, וגם בחודשים האחרונים היו ארבעה מקרים שונים של התאבדויות בקרב לייב סטרימרים, שכאילו לא כאלה ש לא כאלה שהשימו אותם, אלא מהצד השני, אנשים שפשוט קשה להם להמשיך ולפעול בתחום הזה.
כן, יש עכשיו המון רעש על איזה כמה סטרימרים בטוויץ' שאני לא אגיד שמות כי יש נגדם דברים משפטיים ולא בא לי להסתבך בדברים משפטיים כרגע. ואז הרבה סטרימרים, בעיקר סטרימריות, מחרימים את טוויץ' כי הם אומרים שזה לא בסדר שהם ממשיכים לתת במה ל סטרימרים כאלה, כי למרות שכן, עדיין זה בחקירות, וכן, זה עדיין זה, אבל בעידן של ימינו אי אפשר להתעלם לחלוטין מתלונות של כל כך הרבה אנשים כנגד סטרימרים ספציפיים, ולהגיד להם, אוקיי, טוב, אתם יכולים להמשיך להזרים, הכל בסדר.
כן, טוויץ' בעייתיים, פחות בגלל החוסר תגובה, ויותר בגלל שהתגובה שלהם לא עקבית, יש להם המון מקרים שהם לא עשו כלום למרות damning evidence, ויש מקרים דווקא בחודשים האחרונים שהם פעלו במהירות ובנחישות. לצערי מישהו שעבד איתי איתו היה בין המואשמים, בהודעה שלו, כן? לא שום דבר, שום עלילות. הוא הודע בכל המיוחס לו, והוא נחסם מהאתר. אז כן, הבעיה העיקרית בטוויץ' הם פשוט לא עקביים, אבל נחזור לעניין המשחקי תפקידים. אז אני פשוט חייב להגיד שאף פעם לא הייתה לי קבוצה שאני ארגיש בנוח לרדת לדקויות האלה. נגיד, דיברנו לפני, לא זוכר כבר, באיזשהו שלב דיברנו פה על Monster Hearts ומשחקים כאלה שמערבים נושאים של מיניות וזהות וכן הלאה, ופשוט אין, אולי, עד היום לא הייתה לי קבוצה שהייתי מרגיש בנוח שחק איתם את זה, ולהוציא מהמשחקים האלה את המירב, ולכן עד היום לא עשיתי את זה, ואני לא נרתע מזה, אבל, כאילו, אני באמת צריך את האנשים הנכונים שאני ארגיש בטוח, לפתוח איתם את הדברים האלה, ולשחק ככה. ואין הרבה אנשים כאלה שאני מכיר ויוצא לשחק איתם.
אני מריץ כרגע שתי הרפתקאות, אחת בסטארפיינדר, אחת בפאת'פיינדר 2. אז בסטארפיינדר זה הרפתקאת אימה שיש לה דיסקליימר ענק בגודל חצי עמוד בכל חוברת, זה שלוש חוברות סך הכל, אבל הם כזה אומרים, דבר עם החבורה שלך, תגיד להם שהולכים להיות דברים נוראים, שיקרו לדמויות שלהם, שזה הרפתקאת אימה שנועדה לזעזע ולקרוא אותם וכל זה, ו... עשינו את החבורה, ושלחתי להם את הטקסט, אמרתי להם, אני צריך שתבינו את זה, ואז הם אמרו, סבבה, ובאמת אני מתעלל בהם נפשית, אני קורע אותם, כאילו, בשלב מסוים הבנתי שלהתעלל בדמויות זה כאילו, סבבה, אבל הרבה יותר מעניין להתעלל בשחקנים, ושאלתי אותם אם זה בסדר, והם אמרו כן, ו... עשיתי להם אפילו פעם אחת סשן אחד על אחד איתי, שאני מתעלל בהם נפשית פר אחד.
אתה נשמע יותר מדי שמח מזה, יהודה.
כן, אני מאוד נהנה מזה, כי אני מאוד נהנה מזה שיש לי חבורה שזורמת על זה.
זה נכון.
ואני מאוד נהנה עם זה שנכון, זה דברים נוראים, וזה התעללות בדמויות עצמן, וזה מגניב אותי שא', השיטה מאפשרת את זה, וב', היא... היא כל כך מודעת לזה שהיא כותבת דיסקליימר, בענק, כאילו, תהיו מוכנים לזה, זה לא סתם הרפתקת, בו, הנה מפלצת, לא, זה דברים רעים קורים לדמויות שלכם.
תפסת אותי לסקרן, מה זה משהו רע קורה לדמות שלך?
אז...
כמובן שאתה יכול לדבר על זה ברמה של, להציג את זה בלי לגלוש ל...
כן, אז נגיד היה חלק מההרפתקה, אז מדי פעם שהם נרדמים או כל מיני דברים כאלה, דברים רעים קוראים להם בחלומות. אז היה בין החלק הראשון לשני, הם טסו ליעד הבא, הם גילו לאן הם אמורים להגיע, והם טסו ואז בהרפתקה הם כותבים, מאוד בכללי, תעשה להם איזה משהו כזה ש... גורם להם נזק בחלום ושיהיה להם נחמד ופה ושם, ואז אמרתי טוב, יש לי, אני מכיר את השחקנים שלי, אני מכיר את זה, let's crank it up to 11. ואז הם נרדמו, ואז הם נרדמו בחללית, ואז אמרתי להם טוב, ועשיתי להם, אנחנו משחקים ברול 20 והתחיל הסשן ואין סשן, אין כלום ברול 20, יש דף שחור, כאילו, כל הרול 20 שחור, הם עושים לי, לא העלית את הסשן, כן אני כן, ואז כזה, אתה שומע עוד כמה, פאק. הם ידעו כאילו משהו רע הולך לקרוא להם, וזה היה פשוט שעה וחצי של רול פליי, עם מעט מאוד גלגולי קובייה, שבייסיקלי חצי חבורה הייתה קשורה, הם ארבעה שחקנים, אז חצי חבורה הייתה קשורה לשולחנות, וחצי חבורה ושני שחקנים אחרים עמדו מעליהם עם סקלפלים ומכשירי ניתוח, והם ניתחו את השחקנים האחרים, בזמן שהביג איבל ליידי עומדת מעליהם ואומרת להם מה לעשות. ואם הם לא עושים את זה, אם השחקנים שמנתחים לא מנתחים את השחקנים האחרים, אז הם סובלים מדברים אחרים שקורים להם. אז אתה ממש רואה את השחקן כזה אומר, אני לא רוצה לחתוך בו, אני לא רוצה לקרות, לא ציל לי נעברים. ואז היא אומרת, טוב, מעולה, ואז היא לוחצת על משהו, ומשהו רק קורה לו, ואז היא כזה, טוב, אני מצטער, אני צריך לעשות לך דברים רעים. וכאילו, כן, זה מגניב לי את התחת לעשות את הדברים האלה, ומשם זה רק מתקדם ומתקדם, והם מקבלים סוג של כוחות מיוחדים, כוחות מטה כאלה מעבר למערכה, שמושפעים מהבחירות שהם עושים במערכה, וכמה הם זורמים על הדברים הרעים שקורים להם. ואז אחד השחקנים קיבל קטע שהוא נהנה מכאב, אז פתאום הוא מהדמות שזאת שרק רוצה לברוח מהקרבות וקופצת וכל מיני כאלה, הוא נהיה פתאום הסוג של הטן, כן, come at me, kick me, kick me, ואז, ועכשיו יש לו שריון תבוני שגם נהנה מזה, אז שניהם ביחד נורא נהנים שפוגעים בהם, ויאי, וכאלה וזה, וזה מגניב.
כאילו אתה צריך לשחק יותר עם קוויזיטור.
גם את זה שיחקתי.
ובאופן כללי, Warhammer 40K.
כן, אנחנו אוהבים נורא Warhammer 40K החבורה הזאת. ואחרי שאנחנו מסיימים את המערכה הזאת, שזה בטח יקרה עוד מעט, כי אנחנו באמצע של החלק האחרון, אנחנו חוזרים לשחק את ההרפתקת אימה של פאת'פיינדר, שהם כתבו ביחד עם כאוסיום, Strange Eons, שהרצתי להם את החלק הראשון, ושם גם התעללתי קשות בשחקנים, ואנחנו ממשיכים טוב, הלאה.
טוב, למדנו היום דברים מעניינים על יהודה, נחמד מאוד.
יהודה לא יבוא יותר לפודקאסט, כנראה.
לא, יהודה תמיד יבוא לפודקאסט. אנחנו ב-40 דקות, אז נבות, תבחר עוד נקודה אחת שאתה רוצה לדבר עליה מכל מה שכתבת, ונעבור הלאה.
אנחנו פודקאסט מקצועי.
In for a penny, in for a pound. התחלתי לדבר על משחקי תפקידים, והמשיך לדבר עליהם.
סורי.
אז בוא ניקח שנייה צעד הצידה מלהתעלל בשחקנים כאקט פרפורמטיבי. בוא נדבר על לייצג דמויות. מה שאני כותב עכשיו, או הפרויקט שלי בשבועות האחרונים, גם אומנותית וגם משחקית, אני מנסה לכתוב מודולה לשחקניות מתחילות שמבוססת עולם המערכה של Mass Effect.
אוקיי, מגניב.
אני מתמודד עם האתגר שלי כמנחה, שיש לו... שלפי ההגדרה של החוק היוליאני עונה להגדרה של פטריארך.
לא הבנתי כלום.
גבר, לבן, בעל רכוש, משפחה, ילדים, פטריארך. לפי החוק הרומי.
אוקיי.
ובעצם, ואני מנסה לבנות מערכה, לבנות את הכלים, לבנות מערכה שבעצם בעקבות עוד דיון שהיה בקבוצה משחקים תפקידים בישראל, איך אני מנגיש משחקים, איך אני מנגיש הנחיה, איך אני מנגיש מודולה, דווקא קודם כל לאנשים, לקווירים וכן הלאה. How to put that on my mind when I'm designing a game. ולמרבה מזל יש הרבה מאוד משחקים היום בשוק שנותנים כלים ומציגים רעיונות לאיך לעשות את זה. ולפני כמה שנים אני ישבתי בפאנל על רפרזנטציה במשחקי תפקידים ומה עושים עם זה שוב פעם, על תקן הבחור הלבן, הסיסג'נדר וכן הלאה. והמסקנה שלי מאותו פאנל שהשתתפתי בו ומאותו דיונים שבהם הייתי מאז, היה שהדרך הכי מעניינת זאת הפרזנטציה נכון, והדרך אולי הכי טובה היא דווקא באותה צורה שבה עושים את זה ב-Sunday Morning Breakfast Cereal, או Breakfast Comics, שהוא קומיקס אינטרנטי קטן וחמוד, שבו בעצם החליטו שדמויות באופן רנדומלי יהיו במגדר ובצבע עור שונה, and they will not make a point out of it. וכל הקטע הוא ש... it's not the point. It can be a point, it certainly can drive a game forward, but it doesn't have to be. And that was the sort of revelation שגרמה לי בעצם לכתוב שלוש דמויות שיש להן זהות מגדרית, יש להן זהות מינית, יש להן מגוון זהויות בכל מיני סוגים, ובעולם של Mass Effect זה נהיה יותר מורכב, כי בחרו את הדרך המעניינת ליצור חייזרים כך שהם לא סתם ריסקינד הומנס, אלא באמת יש להם הבדלים משמעותיים איך פיזיולוגיה שלהם עובדת, והתאוות והרצונות שלהם are informed by it, מבחינת איך הזהים האלה מורגנים, זה כמו שבגללה בחרתי לעבוד עם העולם של Mass Effect. ולמשל כרגע, בזמן שאני מדבר איתכם, אני יושב ואני מצייר את אני מצייר את הדמות של קרוגן בקבוצה, נקרא לזה הנה קיבה, ואחת המחשבות שלי זה איך אני מנגיש את הדמויות האלה לקהל של נשים. אז כמובן שיש דמויות שהן נשים, אז כל הדמויות לא בדיוק ממוגדרות בצורה הקלאסית, כלומר לפי the way humans do things הם כולן קוויריות באיזושהי צורה, וגם היה איזושהי, זה היה פעם ראשונה שהתנסיתי בלהביא אנשים ש... כל מה שרציתי מהם זה נקודת מבט שונה וחיצונית משלי, לא על ה-quality of writing, אלא על הנגישות, על ה-accessibility של הטקסט. זה very interesting, very informative experience. פעם הראשונה שקראתי על דברים כאלה, זה היה לי קצת מוזר, אבל a few years later and a few months and a few gaming groups later, בייחוד בלקרוא את הסביבה שבה אנחנו חיים, אני חייב לציין ש it's an interesting thing and it's an interesting exercise שאני נורא ממליץ לכל מי שעניינת לכתוב מודולים מהזן הזה, לנסות לארגן את החוויה של לפנות לקהל חדש בצורה זו או אחרת. It's good, it's informative, it's interesting, and it opens new horizons, בייחוד אם מחפשים להביא דם חדש לשולחן. לי יש גאיה גדולה ומבורכת מספיק קמפיינים על השולחן, מתחיל עכשיו קמפיין ארס מגיקה, בסוף להכל, ודווקא עכשיו, אחרי הרבה מאוד זמן שאני מריץ הרבה מאוד קמפיינים ארוכי טווח, אני רוצה דם חדש בשולחן, ואני רוצה שהקהל הזה, לי כמנחה, חשוב שהוא יהיה מגוון, כדי שהחוויה שלי תהיה מעניינת איתו, דרך אגב. לא, נוחית לחלוטין, לא איזשהו ניסיון to check out all my boxes, simply because I want new people at my table. It's easier for me to do that if my content is inherently more inviting. So, in my own humble opinion, it's a good practice to do it simply because you want to reach more people that have interesting and new ideas to experience. זו דרך טובה להגיע לאנשים חושבים שיש להם חוויות ותפיסות שלי קשה להתחבר אליהן, וקשה לי לצפות אותן, מה שאופן, מה שיוצר את משחקי התפקידים בשולחן למעניין ועשיר יותר.
כן. אוקיי, כמה מילים. אחלה נקודה. אני פשוט דיברתי על זה כמה פעמים בעבר בפודקאסט, אז אני לא אכנס לזה יותר מדי לעומק, אבל כמובן שלי הייתה את אותה חוויה מאוד דומה כשבאתי לכתוב את המשחקים שהוצאתי, ואחד הדברים הראשונים שעשינו היה לכתוב את חלק מהספרים, גם בוונו וגם בקוסמים קטנים וגם בפלאים, בלשון נקבה, את החלקים של המנחה. ויש לי בלוג פוסט שאני מדבר על תהליך היצירה של הספר החווה של יתות ונבלים, שלצערי עד היום הוא עדיין לא סוים לחלוטין, אבל אנחנו עובדים עליו, ואת הסוג של נקודת אפיפני שהייתה לי, שאני מסתכל על רשימת הדבשים, ויש לי שם מתוך, לא זוכר כמה דבשים היו, 40-50, ואני רואה 90% גברים, 90% בני אדם, אפילו של הגזע כמעט שאין תפקיד כאילו בעולם פנטזיה, ועדיין זה איזושהי נטייה מאוד בולטת שלי ככותב, שלי כשחקן, לכתוב גברים אנושיים, בכתיבה אני כמעט ולא מתייחס לצבע אור, זה פחות בולט, אבל זה איזושהי הטיה תרבותית מאוד עמוקה, ואנחנו עשינו עבודה נרחבת בשביל שזה לא יימשך ככה בספר, חלוקה מגדרית שוויונית, חלוקה טובה יותר של תרבויות וכן הלאה, וכותבים אורחים שכתבו דמויות עם ייצוגים שונים, ומה שאתה אומר עכשיו על שצריך מישהו שייתן accessibility feedback, זה אחד הדברים שבאמת עלו בסשן עריכה האחרון שעשיתי עם חגי, שהוא העורך, כי יש לנו לצורך העניין תמויות טרנסג'נדריות וכן הלאה, והספר לא יוכל לצאת לאור עם שני גברים סיסג'נדרים שעברו עליו.
לבנים.
כן, הלבנים פחות חשוב, אבל שני גברים סיסג'נדרים... אין מצב שאנחנו נוציא את הספר לאור בלי שיעבור לה ביניים קוויריות, שיגידו שלא עשינו בדיחה גדולה מכל הסיפור. ובהקשר הזה...
אני כן. אדחף גם קצת ואני אסגיד את זה, שגם בפייזו הם מאוד מדגישים את זה, וגם GM בפייזו תמיד זה אישה, והפליירס...
למרות שבאנגלית הם יכולים לכתוב full neutral.
כן, אבל הם עושים בכוונה שי, וזה נחמד, ובהרבה מאוד מערכות שלהם יש ייצוג מגדרי, כולל במערכה ששיחקתי עם אביב, חרון הצדיקים, אז יש שם דמות שחלק מהסיפור שלה, שאנחנו צריכים להשיג את החרב של האנססטר שלה, ואז אתה שואל אותה, אם זה כל כך יקר לך, איך איבדת אותה, ואז היא מספרת ש... היא בעצם נולדה כגבר, והיא רצתה להפוך לאישה כדי שהיא תוכל להתחתן עם החברה שלה, והדבר היחיד שהיא יכלה כדי לעשות את זה, זה היא הייתה צריכה להשיג מלא כסף, אז היא מכרה את החרב בשביל זה, ואז כזה, זה מאוד מגניב, כי זה חלק מהמערכה, ויש להם המון להטאבים, והמון אנשים מוגבלים בכל מיני שיטות, בהרפתקת ההיכרות של פאת'פיינדר הראשונה שיצאה היא שם לפני 4,000 שנה, יש דמות של מפגר, שבמשחק, כאילו, אתה צריך להתייחס אליו כאחד, כי הוא פשוט, הוא שם, ויש להם חוקים על איך לשחק disable character, שהם אומרים, יכול להיות שאתה כשחקן, יש לך disabled שאתה רוצה להכניס לדמות שלך, אז הנה דרכים שתוכל לשחק disabled character, כי אתה רוצה, אז הנה הדרכים שאתה יכול לעשות את זה, ופאת'פיינדר בסופו של דבר, זה נורא, אולי ירגו אותי על זה, זה D&D, כאילו זה שיטה עם מאוד טכנית, עם המון קוביות והמון זה, אבל זה מגניב שהם הצליחו גם בדבר הקרנצ'ים להחריד הזה, להכניס, כן להצליח לכלול את כל הדברים שמסביב.
כן. נבוא, תזכיר לי בציפיות לעתיד שנדבר על ג'נלוק בהקשר הזה.
וואו, אני... ג'נלוק זה הדבר הכי טוב בהיסטוריה.
כן, אבל נדבר על זה בציפיות לעתיד. דבר אחרון בהקשר הזה שרציתי זה שלפני חודשיים הוציאו מדריך לכתיבה מגדרית, שוויונית וניטרלית בעברית, שזה בעיה וקשה, והמדריך נהדר, אז שמתי קישור להראות בפרק, אם זה משהו שמעניין אתכם להסתכל עליו ולקרוא.
זה משתמש בפונט המצחיק הזה שהמציאו ב-HIT.
כן, נכון, שנותן לך לעשות את האותות הסופיות מחוברות. יהודה, בוא תסיים לנו עם עוד נושא כבד ומגיל.
כן, כי הפרק הזה היה נורא קל, כי נפות התחיל. אז בוא נמשיך.
Let it be a lesson to you all.
לא להביא את נבות? או לא להביא אותי?
לא להביא את זה שנהנה לגרום לאנשים לנתח אנשים אחרים.
אני לא תמיד כזה מנחה, ולא, באמת, זו חבורה מאוד ספציפית, עשיתי המון, דיברתי עם כל אחד לפני הרבה שיבינו למה הם נכנסים.
יהודה, תפסיק להתגונן, אין לנו זמן.
כן, אז קיצר, סוני פרסמו בטוויטר שלהם של פלייסטיישן, כי לכל דבר יש תתי טוויטרים, סרטון, הם הורידו אותו ואז מישהו אחר העלה אותו, אני מקווה שכרגע הוא עדיין, נכון לעכשיו הוא עדיין באינטרנט, יכול להיות שכשתשמעו את זה הוא לא יהיה, אני לא אחראי על הטוויטר. זה גרם להמון בז נגד סוני, אבל בסופו של דבר המשחק הזה יצא לכל הקונסולות, כולל לסוויץ'. זה משחק, זה טריילר למשחק FMV, full motion video, שזה בשנות ה-80 וה-90 היה נוראין, ועכשיו לאט לאט זה חוזר ולפעמים עושים את זה נחמד. אז במשחק, למשחק קוראים גיימר גרל, שזה כבר כאילו, למה? ואז אתה רואה את הטריילר ואתה מבין שבטריילר אתה משחק את המודרייטור של סטרימרית, כי אביב תיקן לי, זה לא מזרימנית, זה שדרית. ואז אתה סוג של שולט בחיים שלה, אתה יכול לשלוט בצ'אט, מה היא תראה ומה היא לא תראה, אתה יכול לשלוט בפניות שהיא מקבלת בזמן שהיא לא עושה סטרימינג, ובחיים האמיתיים שלה, ואז אתה לאט לאט מתחבר איתה, ואתה עוזר לה לדבר עם מישהו שיכול, allegedly האקס שלה, לא ברור לגמרי מהטריילר מי זה, ואז בשלב מסוים אתה יכול לגרום לה להחליט לעשות כל מיני, לעודד אותה לעשות כל מיני החלטות, בייסיקלי אתה סוג של בעקיפין שולט בבחורה.
זה סימולטור גזלייטינג, אוקיי.
מה?
סימולטור גז לייטינג.
יש לזה שם בעברית, לא?
לא זוכר.
איפה ג'ונו שצריך אותו? שזוכר את כל השמות מונחים בעברית לדברים האלה.
הוא לא הגיע אף פעם לפודקאסט הזה, אני צריך להביא אותו.
אז הטוויטר מאוד געש בעקבות זה, יכול להיות שגם ברשתות החברתיות האחרות, אני לא שם יותר. ואז כרגיל אפשר לחלק את התגובות בגדול לשתיים, שיש את התגובות שאומרות, אלוהים שישמור, זה נורא, איך אפשר לעשות משחק בבוחרון ששולטים בבחורה ואולי גורמים לרצח שלה, איזה פסיכופטים ישחקו את זה ואיזה אנשים מטורפים בכלל יעשו משחק כזה. ואז וראיתי, זה רוב הפיד שלי, וראיתי גם קצת אנשים שאומרים, יא, איזה מגניב, מעניין אם אפשר לגרום לה לעשות דברים נוראים כמו להתפושט ולעשות סטרימינג.
זה יותר גרוע.
מה?
זה יותר גרוע מהצד השני.
כן. ואיזה כיף, זה פה שם. ואז היה איזו קבוצה נורא קטנה שאמרה משהו אחר, ואני קצת יותר התחברתי אליהם, כי כמו שנאמר בפרק הקודם, אני אוהב דברים מפחידים ואני אוהב אימא, ויש ז'אנר חדש של סרטי אימא שגורם לך לחשוב קצת. למשל, הסרט אחד שאני ממש 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 אוהב, זה הבאבדוק. אני לא אספיילר לכם אותו, אבל הסוף שלו אתה פשוט בסוף כזה, הא, פאק, ואז אתה הולך הבית, ואז אתה מסיים לראות הסרט, ואתה כזה עושה אחרי זה שתיים, הא, פאק, ויומיים אחרי זה כזה, הא, פאק, ואז אתה כזה, והוא איתך, והוא גורם לך לחשוב, וזה ממש מוצלח. חוץ מזה שיש כמה ממים מאוד מוצלחים שיצאו מהסרט הזה, וזה קטע כזה של סרטי אימה חדשים שהם גורמים לך לחשוב, אוקיי, זה היה גורי ומפריט ואיכסה ואלוהים שישמור, אבל זה גורם לך לחשוב, אז אולי כן יש מקום למשחקים כאלה שהנה אני מתעלל באישה צעירה שכל מה שהיא רוצה לעשות זה כסף מהתחביב שלה.
אחרי הפרק הזה אנחנו צריכים לסגור את הפודקאסט, רק בגלל כל הדברים שאמרת היום.
כן, אני הייתי פה בהתחלה, אז רק הגיוני שאני אהיה פה בסוף. ואז בסוף היא תמות, ואז בסוף אני, ואז כמה זמן אחרי הפרק אני אחשוב, אחרי המשחק אני אגרום לשחקנים לחשוב קצת יותר, ואולי לגרום לאנשים שפחות מחוברים למה קורה לנשים בעולם הגיימינג, קצת יותר להתחבר, להבין מה קורה להם וקצת זה, אבל הבעיה היא שאני חושש שכרגע זה לא יקרה בתקופה הזאת של חיינו. אולי עוד איזה 10 שנים לצערי הרב יהיה מקום למשחק הזה, כי בסופו של דבר רוב תעשיית הגיימינג היא נוראית ומיזוגנית ועושה המון רעש בנושא. יעידו על זה כל השיט סטורם שקרה בעקבות The Last of Us Part 2, שאנחנו לא נדבר על זה, אבל כל דבר שיכול לקרות רע קורה ברע בגיימינג כרגע.
מרפי גיימינג.
בסוף הטריילר הם כותבים שזה המשחק אמור לצאת בספטמבר, כרגע אין יותר תיעוד בכלל לטריילר הזה חוץ מאנשים שאלו מחדש את הטריילר לאינטרנט ומדברים עליו. החברת משחקים של המשחק סותמת את הפה ולא מדברת בכלל. סוני, מייקרוסופט ונינטנדו, אנחנו לא שמענו על המשחק הזה אי פעם, אנחנו לא יודעים על מה אתם מדברים. אז כיוון שספטמבר זה עוד חודש וחצי, אולי הוא לא יצא, אולי הוא ידחה, אולי הוא בוטה לגמרי, אולי הוא יצא, ואז כולנו נהיה מופתעים, ויהיה שיט סטורם חדש בספטמבר. ייי.
אז לפני שאנחנו מסיימים, אני דווקא ראיתי ציטוט של המפתחים, ולמיטב הבנתי הם ניסו לפתח משחק שבאמת מתייחס לנושא הזה בצורה טובה, ולהעלות על מודעות או לא. אני חושב שיש לי, שוב, זה מבוסס על מעט מאוד מידע, כי כל הנושא הזה די, אני מנסה להימנע משיט סטורמס. אז מה שאני חושב שקרה פה זה שמחלקת שיווק אומללה עשתה החלטות גרועות מאוד. מי שנתן את השם הזה למשחק עשתה החלטה גרועה מאוד. הם היו יכולים להוציא משחק מטה סטירי, עם שם שפחות מעורר פרובוקציות, והוא היה יוצא, וכנראה אנשים שמשחקים אותו היו, זה היה כן מעורר תגובות, אבל יכול להיות, אם המשחק עושה צדק עם הנושא שלו, כן? יכול להיות שזה חרה של משחק.
כן.
אבל נגיד שהמשחק, נגיד בתרחיש האופטימי שהמשחק עושה צדק עם, עם הנושא שלו, היו יכולים להוציא אותו עם פחות תררם, והוא היה מתקבל יותר טוב. וזהו, וזה, זה, אני פשוט, אני חושב שזה אחד מהמקרים האלה של someone shit the bed עם, עם המרקטינג, שזה קורה מדי פעם, but we won't know. ציפיות לעתיד ולסיים, מתחנו יותר מדי. נבות, אתה היחיד שכתבת, אז תתחיל.
חבר'ה, אני רוצה את ג'ן לוקונה 2.
כן, זה נכון. הרגע, אז במקום ציפיות לעתיד, בואו נדבר שנייה על ג'ן לוק. בשבת אני קם בבוקר. אני רואה פוסט של נבות בפייסבוק, יש בה תמונה מגניבה, היא של אנשים צבעוניים, והוא כותב על סדרה שנקראת ג'ן לוק, וזה. ואז אני הולך לברר איך רואים אותה, והצלחתי לברר בסופו של דבר, אז אם אתם רוצים לראות אותה, זה נמצא באתר של רוסטר טיף. זה עולה כסף, אבל אפשר פשוט לפתוח חשבון עם טרייל חינם, ולראות את כל השמונה פרקים ביום אחד.
כל שקל, כל שקל שרוסטר טיף מקבלים, קודש.
אוי, זה עם קסט מוצלח כזה.
כן, זה מייקל בי ג'ורדון בתפקיד הראשי.
מי אכפת מזה? זה עם מייסי וויליאמס ואייסק דיילון.
דייוויד טננט.
כן, זה דייוויד טננט, שכחתי ממנו.
זה דייוויד טננט. אי אפשר להפסיק לשמוע את קראולי ברקע.
נכון. זהו, אז זה סדרת ווסטרן אנימה, תכלס, טרנס-יומניזם, מקה, מגניב, וזהו, בהקשר שדיברנו קודם, אז יש שם אחת הדמונות, ולנטינה, זה נחמד, הם עושים... מה?
ול, אני מבקש, ול.
היא לא עשתה עוד טרנזישן עד סוף הזה, אבל זה בדיוק...
בוא נתחיל על איך קוראים לו בהתחלה, אחר כך...
לא, לא, זה בדיוק הנקודה, הם עושים את זה יפה, כל פעם שמישהו קורא לה ול, היא מתקנת אותו לוולנטינה, ואז באחד הפרקים באמצע, הם עוברים לווירטואל ריאליטי אינטרנט שלהם, שנקרא אתר, והיא בוחרת באבטר של גבר. ואז הדמות הפחות פרוגרסיבית בסדרה, שואלת למה את בחרת אבטר של גבר, ואז היא מסבירה לו, שלפעמים אני מרגישה כמו אישה, ולפעמים אני מרגישה כמו גבר, והיא אומרת, הוא אומר, האמת שקצת מעקצץ לי לעבור שוב את השינוי, אז נראה לי שאני אחזור להיות ול. וזה מרמז לנו שפשוט בעולם שלהם אפשר לעשות שינוי גופני חופשי, אפרופו טרנס-יומניזם, למה שמתאים לך ולמה שאתה מזדהה איתו, וזהו, וכל הדמות
שלנו. יש את זה באיזה ספר מדע בדיוני, שאני לא זוכר בשיט איך קוראים לו,
יש את
שזה נורא מרגיז אותי, כי אני כבר הרבה זמן רוצה להשתמש בספר הזה בטיעונים בעד טרנסים, כי הדמות הראשית בספר היא מתחילה כגבר, ואז היא הופכת לאישה, ואז השקרה היא יולדת, ודברים רעים קוראים, אבל זה ממש מגניב, ואני לא זוכר איך קוראים לספר הזה.
ואחד ממשחקי התפקידים הכי טובים שהתעסקו עם טרנס-הומניזם בכלל, שיצא לי לקרוא, זה אקליפס פייז.
כן.
עסק בטרנס-הומניזם, שזה נושא שאותי נורא מעצבן, כי לרוב מה שעושים עם טרנס-הומניזם זה, אוי, תראו טרנס-הומניזם רע. וזה מעצבן אותי, כי לדעתי טרנס-הומניזם טוב, ולא טרנס-הומניזם רע. זה בעצם הפעם הראשונה שבה ראיתי משחק תפקידים שלוקח טרנס-הומניזם ו- beyond your body, beyond your soul, beyond whatever you are, וחוקר את המצב הזה שבו הגוף כבר לא מגביל אותך, התודעה שלך היא הגורם היחיד, וגם את התודעה אתה יכול לערוך. אני לא רוצה לעשות יותר די ספוילרים לסדרה, אבל בתור מישהו ש... אני כן רוצה להיכנס כאן לחוויה אישית לחלוטין, בתור בן אדם שרוב החוויה שלו, את העולם ואת האינטראקציה האנושית, מתחיל באינטרנט, והזהות שלי באינטרנט כמעט יותר חשובה מהזהות שלי בעולם האמיתי, so called, כי אני עובד מהבית כבר הרבה שנים, ואני מנהל הרבה משחקי התפקידים שלי, בכתב ובאנגלית, ועם אנשים שלא רואים אותי ולא מכירים אותי, אלא בתור ה-disembodied voice over the internet, or even over the phone. לקבל לפנים דמות שזה לא הפואנטה שלה, שזה לא ה... it's not her issue, אבל ולנטינה... doesn't make a huge issue from being gender fluid, especially in virtual reality.
Yeah.
And that is, that to me was an exceedingly powerful sensation of representation.
כן,
אני... כי זה משהו שאני יכול להתחבר אליו from the real world, ובצורה שלא קיבלתי מהרבה מאוד מדיות אחרות, בטח לא בהתייחסות חיובית, או אפילו נונשלנטית, כמו שאמרתי. לא שוואל does any... it's not very significant plot-wise. It's just there, and it is... it's part of it, and that's it.
כן, חוץ מ... חוץ מלתת את הדגש על השם שלה, היא לא מציינת זה בשום דבר. אגב, באותה מידה, יסמין, שקוראים לה ג'אז, בקיצור, כל הסדרה, אז עד בערך אמצע העונה, אתה בכלל לא יודע שהיא מוצא מוסלמי, ואז בווירטואל ריאליטי היא לובשת חיג'אב. ואז שואלים אותה כזה, למה אתה לובשת חיג'אב בעולם וירטואלי ולא בעולם אמיתי וכן הלאה, וזה מסר מאוד חזק של, של זהות, ואיך שאנשים האלה תופסים את עצמם,
וקצת על איך שהחופש של האינטרנט קצת מוצא מאיתנו, את, נותן לנו את החופש להיות משהו שהוא קרוב נכון. יותר למי שאנחנו רוצים להיות, וקצת פחות למוגבלים על ידי מה ש... the circumstance of birth and place.
נכון. שואו, אנחנו כבדים היום.
אתה, תקשיב. אין מה לעשות. אני באתי חמוש ומסוכן היום.
כן. טוב, יהודה. כן, יהודה, תעשה לנו כלילות. כן, מחשב חדש, ספיידרמן.
כן, אז ספיידרמן. אני אמשיך לשחק ספיידרמן בפלייסטיישן שלי. ומעבר לזה, קיבלתי את הלפטופ החדש שלי, ובגלל שקניתי לפטופ של אסוס, אז קיבלתי את Death Stranding, שזה משחק כליל ומעורר נפש, שבכלל לא מתעסק בתינוקות שמתו בלידה, ואז הם רואים מפלצות טרנס-מימדיות, ואז אתה יכול לחבר אותם למוח שלך כדי לראות אותם. לא, בכלל זה לא קשור לזה.
איך בדיוק
רצית שאני יודעת אנשים עם זה שאני הולך לשחק את הסטרנדינג?
אז בוא, אני אדבר על הציפיות לעתיד שלי, שזה לסיים את פרסונה, ובמערכה האחרונה של פרסונה, אתה טיפה ספוילרים, הסיפור הוא שאתם בני נוער מורדים, ואתם משנים את המחשבות של המבוגרים, עם ה-distorted desires שלהם, ואז אתה מגיע לסוף המשחק, ואתה מגלה שכל מה שעשית לא משנה, כי האנושות כולה מעדיפה להתעלם לחלוטין מדברים רעים שקורים להם, ומעדיפים להיות אפתיים. ואז אתה נלחם ברצון האנושי להיות נשלט מגבוה. ואני, כאילו, וכל המערכה האחרונה היא מול פוליטיקאי שמזיין את כל מה שהוא יכול, לא כאילו... מילולית, אלא קונספטואלית, כדי לעלות לכוח ולשלוט באנשים, ואני יושב כזה ומשחק, ואני אומר לי, זה לא ישראל, זה לא ישראל, זה לא ישראל.
אני חושב שבימינו רוב האנשים בעולם יושבים ואז אומרים, זה לא המדינה שאני גר בה, זה לא המדינה שאני גר בה, זה לא המדינה שאני גר בה.
לא ניו זילנד, זה סתם. קיצור, כן. טוב, זהו, יאללה, בואו נסגור את זה. גם ככה, שעה ועשרה, היינו, אני חושב שזה היה פרק מצוין. אני רוצה להגיד לכם, קודם כל, תודה רבה. עם כל זה שנגענו בנושאים כבדים, אז אני חושב שעשינו פה עבודה נדרת. אז תודה לכם שהייתם פה. זה היה פרק...
בואו, אני אראה לכם רק כאן. עשינו לנו בצד, אני אראה לכם מה ציירתי
בינתי. יפה, אז נבות יראה לנו מה הוא צייר. זה היה פרק 11-12 של שורפים משחקים, הפודקאסט הגיימר העצלן, שיצא פחות עצלן השבוע. את כל הפרקים אתם יכולים למצוא באתר isa.me, כרגיל. אותי ואת יהודה אתם יכולים למצוא בטוויטר, אנחנו די פעילים שם, ונבוא אתם יכולים למצוא בפייסבוק, ששם הוא גם מעלה מדי פעם את האיורים שלו, שהם מהממים, שתדעו לכם וכדאי לכם.
בהחלט.
אז זה הכל. זהו, אנחנו סיימנו, נתראה בשבוע הבא. אפרופו היסטוריונים, יהיה פה עודד פיירשטיין. אז זה כן. יאללה, ביי, להתראות!